יום ראשון, פרשת לחוקותי, 29 לעומר. אנחנו מתחילים את הפותח עם נגעי קהילות ישראל על פסח שני, היום זה פסח שני, על המנהגים של קהילות ישראל ועל המנהגים של הימים שבין פסח לעצרת, דברים מאת הרב ישראל פרבר והאגודה לרב שטיסלין, חברי ספר המנהג. אז יש מנהג שמעשה לכל מאמצות של פסח, בכל סעודה שאוכלים בין פסח לעצרת, גם ביום חול, גם בשבת, חייבו את המצווה. בספר גדולת מרדכי כתוב שכמו בחולה, שבזמן שהוא עסוק ברפואות, אז אסור לאכול מאכלים גסים, אחרי שהלך החולי, והוא כבר מותר לאכול, אז הוא לוקח עוד כמה ימים גם אותם תרופות, אותם ויטמינים, כדי שזה לא יחזור. אותו דבר במצא, מייך לדעסוסה, לרפות אותנו. לרפות אותנו עם כל הפגמים. בפסח אסור לאכול בגלל זה לאכול חמץ, שזה כמאכלים הגסים. אז מילא גם אחרי פסח שאוכלים חמץ, אז אוכלים גם מהמצה, לרפות ולהחזיק שלא יחזור לפגמים באוהל מועד. אז הוא כותב טעם אחר לאלה שמגיעים לאכול, לרמז ששבועות זה עצרת של פסח, כן, אלה שמגיעים לאכול עד שבועות. כמו ששמיני עצרת של חג זה עצרת מסוכות. והימים שביניהם זה כמו חול המועד, ולכן אוכלים מצה, ככה גם היו נהגים, הרבנים מקוז'ניס ורמות חמלי. יש נהגים לאכול רק בסעודות שבת שבין עצרת לפסח, ככה בין פסח לעצרת, ככה מנהג בוויזית, שמרו, קרלין, נלו. בבין זה יש גם כאלה שאוכלים קיידלך, בליל שבת סקוליס בפסח עד פלוסיני. לובביץ' המנהג לאכול מצות במשך כל השנה בסעודת שבת ויום טוב, ולא רק בחג שבועות, יש ששללו את המנהג הזה, נמנעו מלאכול מצה כדי שיכירו שהכרת מצה זה לא להנאה, אלא כדי לקיים גזר סבוירה, וככה הגמה נוהג הגוין. מנהג כסידים האנשימה יצא לאכול מצה פסח שני, היום ולדה הדיור ביום בין הארבעים, כזכר הרכבה של קורבן פסח. גם על זה יש כמות אגר את הפסח והמצה והמרור, אכלו רק בלילה, או לתדבב. ולא עוד אלא שאלה שנקריאו פסח שני, הם הרי נאסרו באכילת מצה כל היום י"ד, כמו שאנחנו אסורים לאכול י"ד ניסן. ולכן יש נהגו לאכול רק בליל תדבב, יר, לזכר אכילת קורבן פסח שני, ככה מנהג של המרמש. וחותנו, הגאון הקודש של דוד בייץ', כמו שובר בספר זכרון י"ד. וחצרות החסידים נוהגים לאכול גם בי"ד, גם ביום י"ד, גם בליל ט"ו, ולא חששו לתמיד בפקפקים, כיוון שהעיקר הוא ההתחלה וההכנה יותר מהמעשה עצמו. יש נוהג ככה מנהג בבלז, בחב"ד, בספינקר, יש נוהגים לאכול גם מרור עם המצה פסח שני, כי קוראים פסח שני, אנא חלה על מטוס ומבוירים. ככה מנהג בקומרנה, אצל הדבורי נדבורנה, המנהג לעשות טיש של סדר שולחן במצה מרור וארבע כוסות. כאמור, בליטה נהגו לא לאכול בכלל מצה פסח שני ולא בכל השנה, כדי שיכירו שהאכילה של המצה אינה על ההנאה, אלא כדי לקיים את גזירת הבוירה. כך גם נהג הגוין, כמו שאמרנו, החזון איש. גם במנהגי הרב מצ'כנוב, הוא אמר שהוא לא אכל בכלל מצה בפסח שני. ואנחנו ממשיכים עם עניין ל"ג בעומר. יש פה דברים נפלאים מהגוין הצדיק מלר בידרמן שליטה. מייסה מופלא מאוצר סיפורי הישועות בזכות של דרשב"י. מתפרסם שנה שעברה, על מייסה שקרה שנה קודם. מייסה שהייתי עד לו, אותו מויפס שהרה בזכות של דרשב"י בל"ג בעומר, לפני יותר מ-50 שנה בשכונת אונשטיין בירושלים, בזמן שהדליקו את המדורה על דרך הסוד ביד. הוא מספר ששנה קודם, לפני אותו ל"ג בעומר, אח שלו נפצע אנושות בתאונת דרכים, הוא נסע מצרפת לשוויץ, שהרכב שהוא נסע ישר ליד הנהג הידרדר, במורד הר גבוה עד לתהום, בחסדי שמיים הזעיקו את אנשי הסולר, היו צריכים לחתוך את התפנה של הרכב, בשביל להוציא את הנוסעים השם ירחם. לקחו אותו לבית חולים, שם הוא היה נתון לחסדי גויים, נוצרים, שונאי ישראל. הוא אומר, אין כאן המקום להאריך בניסיונות שעברו עליו, כי איש יהודי חרדי בודד ויחיד במצב נורא. הוא אומר, בכלל זה ברח משמיים, הוא נחלץ לאיתו ממצב סכנה, עד שהייתה כבר מציאות ואפשרות להעביר אותו לשוויץ, קרוב לבני המשפחה, עברה שנה, ולקראת פסח הוא זכה לעלות לארץ הקודש, לבני ביתו ומשפחתו, לחגוג את חג המצוות בארץ ישראל. נשארו שם זמן ארוך, השמחה כמובן הייתה גדולה. לראות אותו חי וקיים, ולדע על הרגליים בעזרת קביים אמנם, אבל זה היה אחי שהרופאים מומחים, החליטו בחודשים הראשונים, אחרי התאונה, שעוד יצטרכו לחסוך לו, להוריד אותו הרגליים, השם הרחם, כשהוא שר בין החיים. טוב, בלילה כבעומר הביאו אותו להדלקה, אחרי שזיק נאחסידים יצקו שמן, העלו את להבות האש, בתוך שיר עושים חבר יקודים, כבל את עני אלויקאי. אח שלי, הוא מספר פה אותו אחד, עומד לידי כשהוא שעון על קביים, אני תומך בו, פתאום אומר לי בלשון החרצת, אני הולך לזורק את הקביים לדור המדורה. אמרתי לו, חז ושלם, אל תעשה את זה. אבל עוד לפני שהספקתי, שהוא הספיק לענות לי, התקרב בכוחות עצמו להלהבות של האש, שאני מערך הרב תוך אחריות. ועד שהתקרבתי כולם נהיו בשקט, ורואים איך שבאמונה תימה זורק את אחד מהקביים אל האש, תוך כדי דיבור זורק אותם, וככה לשנות האש אכלו אותם תוך כמה רגעים, ומיד הוא התחיל בכוחות הדרים להשתמש ברגליים, והתחיל ללכת בהם לרקוד, שלפי דעת הרופאים היו רפויות מבלי שיהיה יכולת לרפות אותם, ועד היום הוא מהלך כאחד האדם. והאמת, נאמר, הוא מסיים, שאם היה שואל אותנו אם לזרוק את הקביים או לא, היינו בשום אופן לא. אבל לזה למדנו, אומר המלך, תוקף וחוזק האמונה בכוח של השם ברוך הוא, שמעמיד האדם על רגליים. והוא מסיים שאותו יהודי הבטיח לרבן שלו שכשיתרפו רגליים, הוא ירקוד איתם לשמח חתנים בחתונה, ועד היום ההבטחה מתקיימת ברגשות הדברים. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור נפלא שמובא בגיליון של רעהו לפני כמה שנים. במשך שנים היה איזו מחלוקת בעיירה גליציאנית קטנה, קראו לה סטריז'וב. אותה מחלוקת זה היה בין שתי מלחמות העולם, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה. זה לא המחלוקת על הרשות המונציפלית, לא על תפקיד הגבאי הראשי. זה היה מחלוקת פרטית קטנה, אבל גדולה. מחלוקת שכדרכה הרעה גוררת אנשים ולשונות רעות, זה מצדד בצד הזה, זה בצד השני, ובתווך השטן מחכך ידיים ורוקד בהנאה, סס ושמח, שמלאכתו נעשה את הידי החיירים. אז הסיפור הוא, כפי שסיפר אותו לימים, בנו של אחד הבוררים, שמונה לפרשה, פרל, שהוא מונה, סליחה, לפשר בין הניצים. סיפור פה על פרל, אשתו של בנימין החייט, היא הייתה בצד האחד, בצד השני, בשה, אשתו של מורדכי המלמד. הם היו שתי אחיות, על מה רבו? על העגלים של האמא. זה היה שחיית חמדה, שהייתה מאותרת יהלומים יקרים. יצרה של בשה פרל הייתה מוחזקת בעגלים, ידיים כן הייתה על העליונה, אבל חזוקה בלבד לא מספיקה ניצחון. במשך שנים התנהל ביניהם דיון, התגלגל לירקו את של אקום. בסופו של דבר הוחלט על הליך שנקרא זבלו, זה ברור לאחות, זה ברור לאחות, ושתיהם בוחרים מישהו שלישי. את האחות שמוחזקת בעגילים יצג רב יוסף דיאמנט, שהבן שלו, שלומי יעלומי, דיאמנט הוא לימים תיאר את ההתרחשות. את האחות השנייה יצג רב הירש קלנדר. החכם השלישי היה הגאון רב שמואל שיף, הוא היה רב של הכפר ניבליץ. עוד לפני שהתחילו הדיונים בפועל, אז החליט רב יוסף דיאמנט לעשות מעשה בעצמו ולברר כמה הגילים האלה שווים באמת. הוא לא רצה לגשש באפלה, גם הרגיש צורך לפשוט לעצמו את החידה הסתומה. מאיפה הוא השיג יצחק הקצב, שהיה אבא של האחיות המתגוששות, סכום כסף גדול כדי לרכוש כאלה הגילים יקרים, אני כולם מכיר אותו כמו שאיך שהיה מכונה בסטטל, עוני ואביון מגויזלי. אז לכן הוא הודיע שהוא מסכים לקבל את המינוי, רק בגלל שהלכו איתו לרישה, זה היה העיר הגדולה שהייתה סמוכה לאותו כפר סטריזר, כדי להאריך, ללכת לסוחרי אלוהים, להאריך את זה. תנאי קבו למייסה, שהוא ייתן תקיעת קו שלא יספר על זה לאשתו. זאת אומרת שאשתו של אחד בעלי היהלומים, הסיפור הזה. טוב, הסכימו, אבל הסירו בבורר שהוא יישא לבד מתוך אמון מוחלט במידה שיביג. רבי יוסף דיאמן אתה מספיק חכם כדי לא להסכים את זה. בסופו של דבר המשלחת כללה את הבורר ואת החיית ויצאו לרישה. המידה שהוא הביא היה שווה מיליונים והוא לא מהר לשחרר אותו. אבל בסופו של דבר הוא גילה את זה והתהום כל סטריג'וף. הסחורה הנודע מרשיף. הוא העריך את השווי של העגילים בחצי זהוב. היה סוחר אחר, מר צוקר, שהוא היה פחות נדיב, הוא העריך את זה ב-60 גרוש. אבל לא נתפוצץ, מותיר את שתי החיות שלא יודעות איפה להחביא את הבושת פניהם, על מאומה ללא מאומה, מרבה מטופשת שחוללה בגין ביצה של הנולדו. פתאום נעלמו כל הטיעונים שיעמדו לשלוף ברוב כישרון. לדוגמה, היה דיטון בסיסי מצד אחד, מצד אחת מהם, שעמדה שהיה לא כלכלית בלבד, כי אם רגשית, להגילים של האמא יש לי ערך סנטימנטלי גבוה. אבל באותו רגע שהדברה שהם שווים 60 גרוש, התנדפה לה גם הסנטימנטליות. אם נתבונה עם קצת נגלה שאחוז גבוה, כלל המריבות והמחלוקות, מתארות עלוב גישש, עסקי אוויר, בלונים נפוחים שמתפוצצים חיש מהר, אף אחד לא יגיד את זה, גם הוא עצמו לא מודע לזה יכול להיות. לוקח הוא ברמה של דמיון, מה לעשות? וזו האמת. נקודה חשובה לימים אלו שאנחנו מחזקים ומשתדלים להתחזק בעיני בן אדם לחבר. אנחנו ממשיכים במדור על הווה על דה, יש פה דברים של רבי יצחק זלברשטיין, הוא מביא פה עצה שאומר צריכים לפרסם אותם בכל הבתי אבות לקשישים, זה יתפרסם בכל ברמה. הוא מספר שהגיע איזה אחד ש... אבא שלו הוריש כבר, אחד שהוריש כבר בחייו את כל הנכסים לבנים, תוצאה הייתה שהבנים כבר לא באו לבקר את אבא שלהם, הקשיש באלמן. הוא כבר חילק את כל הירושה. פשוט וברור, אומר רבי יצחק זלברשטיין, שאבא מוריש לא עשה טוב, גם חז"ל דיברו על זה. אבל המציאות בשטח הייתה שעד שהבנים חשבו שתהיה להם ירושה מאבא, הם יהיו לבקר, ברגע שקיבלו, הפסיקו לבקר. אבא היה עובד יצות, לא יודע מה לעשות. הוא היה גם אלמן, היה לבד בבית. עד שהגיעו הילדים, עוד הייתה לו איזו חברה כלשהי סביבו. ועכשיו, עכשיו שערת דממה, דממה של ממש, הרגשה הייתה רעה במיוחד של האבא. תמיד חוכם אחד ששמע מה שקורה בבית של הזקן, הציע לו הצעה מקורית, שבוודאי תחזיר את ביקורי הילדים. תתגשר לבנים, תגיד להם שיקנו לך כספת גדולה, תגלה להם שאתה רוצה להחסן בה, כמה אבנים טובות, יעלומים שיש לך, אתה מפחד שיגנבו, במצב כזה. אמר התלמיד חוכם, כשהבנים ישמעו שיש לך עוד נכסים שלא חילקת, נחזרו לבקר. טוב, מיותר לציין שלאבא לא היה אבנים, לא אבנים, לא אבנים טובות, לא מרגליות. והצעה הזאת ניסה כדי להחזיר את הילדים הביתה. טוב, ככה הוא עשה. אחרי שהוא נפטר, הבנים פתחו בשקיקה את הכספת. הם גילו את האמת, בכספת היו אבנים פשוטות מהרחוב, כדי שלא יהיה בזה שקר גמור. אז אחרי זה גם שתי אבנים טובות קטנות שידעו להנחדים, אולי לילדים הכפויי, ולא לילדים הכפויי טובה, איך שהוא קרא לה. ליד האבנים הפשוטות הוא כתב, ככה יעשה לבנים שלא מכבדים את אביהם וממתינים לאבנים. כששמעתי את ההצעה הזאת, שנתן לתות להם את חוכם לאבא, זה כן אמר בית זילברשטיין, כשישבתי עדיין בהנאה גדולה, זו הייתה הצעה טובה מאוד. השפטה שלישית סיפר שיש גדול שמקראנו לו תקע חשוב ולסק שוק ולסשק הוא איש באמיתוי. הוא הסביר הרבי יצחק זילברשטיין שהילדים הרי מחווים בגבודו של האבא, ופוס כמובן שבן שלא מכבד את האבא, מותר לדפוק על הבימה ולהכריז עליו כרושה. ואם אחרי שהם קיבלו את הירושה הם לא מכבדים אותו, אז היצא של התנות חוכם הייתה עם קליטה מאוד טובה, שהרי אין כאיסור גניבת דעת, כי כל בן בעל חוב לאבא, כי אבא השקיע בו את כל חיבו לדמו. ואם הבן לא משלם, אז הוא גנב, ומותר לגנוב, דעת גנב, כדי שישיב משהו מחויב לאבא. הוא אומר, צריך לפרסם את העצה הזאת בבתי אבות, ולייעץ לכולם, לעשות למי שנתקע באותו בעיה, לעשות את אותו מייס נפלא. ואנחנו משכים פרשת השבוע עם ביחו, כוי סייט אלייכו, אך רשי המפורסם, מדרש, שתהיו המיילים בטוירו. יש פה דברים נפלאים מהגון המיכל שטרן, רב שכונת עזרסטויר בירושלים, עם סיפורים נפלאים על אומו לטוירו, סיפורים מיוחדים, זה מתוך הספר מהנהגות טובות, מידות והנהגות טובות. הוא מביא מאבא שלו, שסיפר לו רבי ללופיאן, שרוצה להכניס את הנכד שלו לישיבת בריסק, אצל הגאון רבי יוסף דוב. וכיוון שהנכד ידע שקשה להתקשבל לשם, הוא שלח את הסבא, רבי ל, לשכנע את הראשי. כשהגיע רבי ל לרבי יוסף דוב, קיבל אותו בכבוד גדול, שהרבי יוסף דוב ידע מה דעתו של הבריסק קרוב על רבי ללופיאן, שאל אותו מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, אני רוצה להכניס את הנכד שלי. אז הוא אמר לו, אני לא יכול. שאלת לו, למה? הוא אמר לו, אני מוסר שיעור בחדר הזה. וזה היה חדר קטן. כמה נראה לך יכולים להיכנס בחדר? הוא שאל את רבלה. רבלה הסתכל, אז הוא אמר לו, 30 בחורים. אז הוא אמר לו, אם אני אגיד לך שאני אכניס גם 60 בחורים, אין מקום לסיכה, איך אני יכול להכניס אותו? אמר לו רבלה, אם ככה, ודאי אתה צריך להכניס את הנכד שלי. שאל אותו, למה? כבר אם נכנסים כאן את ידי חתם, אתה צודק, יותר מ-30 אפשר להכניס, אבל אם 60, בהכרח שזה לא בדרך הטבע. כיוון שהבחורים, כל המהות שלהם זה לימוד תורה, לא אכפת להם בדחקות, בצפיפות הרמה, אז אם אלה גם לא אכפת להם, יכנס עוד אחד, שהרי חוץ לדרך הטבע יכול להיכנס עוד אחד. ככה אומר, למדו פעם, בשיא הלחץ והדחקות, לא יכול להחזיק גמרא גדולה, כי לא המקום. וככה למדו והתעלו בתוהו ובוהו. ממשיכו לספר איך ישנו רב סרזלמן ובורבר. מספר גם בשם אבא שלו, שמע מאחד התלמידים של רב שמחה שץ, שהוא למד בבריסק. אז הוא אמר לי שלבריסק קרוב, הייתה לו את החבורה של השום גאים מאוד קודשים של כמה שנים, אחרי זה מגיעים חבורה אחרת. זה לא היה קל ללמוד אצלו קודשים, הוא היה רב של העיר, הוא יוכל לקבוע בלידה כמתי השיעור יתחיל. העניינים של העיר יקפו אותו. השיעור היה צריך להתחיל בשש, שש בערב, ואז בנים שם התחיל שבע, שמונה. בחוץ, בחורף היה קר, היה שלג, בבית של הרב היה מאוד חם, בחורים, אתם יודעים, היה להם מילים חם, הם פחדו להוריד את זה, שלא יקלקלו אותם, היה בחוץ, ושחקו. אז הוא כאלה שאחזו את המהיל, היו כאלה שנשארו לבושים, היה קשה, הרב ראה את הצער שאתם יודעים, אז הוא אמר להם פעם, אתם חושבים שאתם סובלים בשביל תורה? קרא להם, הכניס אותם לבזנין שציבל, זה היה חדר של הבזנין, שעת לו הבית, הוציא מתחת לשולחן שתי עסקים, ואמר להם, שני עסקים האלו, וסרזלמן ובורבר ישנו במשך שנים, וככה הם למדו. יש אברכים שבאו מחוץ לארץ, היה להם שם כל טוב, ואילו כאן, חיים בתנאים שלא נהיים ממש, כדי לחזק אותם, אז אבא שלי, אבא של הרב שטרן, המחי, הביא את הסיפור מהחובץ חיים, סיפר להם, שפר רבים קיפר, תלמידי הישיבה ברדין, היו מתקבצים, באים לבית של החובץ חיים, מבקשים לספוג עוד קצת לובן להתנקות מהחטאים, קודם יום הדין. הבית של החובץ חיים עומד אדם, החובץ חיים יושב מעורר, מסתכל לבחורים, בוחן אותם אחד אחרי השני. הוא רואה ביניהם בחורים שהגיעו לישיבה מאמריקה הרחוקה. כמובן שליבו כואב בהתרגשות. אבל גוי למקום תוירה. אומר להם את דברי התנא רב נהוראי שגר בארץ הקודש. היהודים הרי מפוזרים בכל העולם. אמריקה זה גם גלות. הוא שותק רגע ומתוך עומק המחשבה זוקף עיניים, מגביא את הכל ואומר מתלהבות. אבית ההורי, ריבוני של עולם. עומד לו בחור, עוזב את הבית, את ההורים, את הקרובים באמריקה. ארץ שמכילה כל טוב, כל התענוגות והנוחיות שם. וגם שם כבר יש ישיבות, ואילו הוא בא לכאן, הערה קטנה, נידחת, למה? לחיות חיי צער, כל עוד ותוך כל עוד, בשביל מה? בשביל מה כל זה? לשמחו ולשם תרוסכו. שזה בלבד אמר, היה אמר חובתך, ולרחם כבר על עמך ישראל, לקבץ אותם מכל הגאויות. בוא נשאלו למעט הגיע, וככה פורץ בבכי, בכי שהרטיט את לב כל הנוכחים שם, וביחד בחו איתו. הדברים האלה שיצאו מהלב עצמו ושפיעו כל כך על הבחורים, עד ששכחו את כל הבעיות שלהם, חזרו ללמוד בתוספת כוח ומרץ. הוא ממשיך בעוד משהו. מצמרר לראות הוא מערך אחד מקדושי השואה, רבי יעקב ורבו רידנץ, משיגת, תהיין בצד המסכת דברים מופלאים על הזמן שהוא למד בשואה, המסכת הזאת נמצאת אצל אח שלי, הוא אומר, מספר רבי מיכל, אצל אח שלי רב זונגל, שהוא קיבל אותו מחמיב רמות חאפל. רבי יעקב ביקש לחות את זה על נייר למסיר נצח את המאורעות בשנות האזם הנוראים. כי אם בחוץ יקלה חרב וחללים נפלו כל רגע. בביטחון גמור ראה השם בין דפי המסכת שלמרות כל הרדיפות והנוראיות, כולו הודעה ליושב המורים שהצליח בידו להמשיך ללמוד את הדף היומי עם ההסתרים ולסיים מסכת ועוד מסכת. עד כי לסיים מסכת סוטו האחרונה שבכך הזה לא היה בידו. כדורי המוות ככל הנראה הכריעו אותו בעודו עוסק במעיין התלמוד. בתחילת הכרך כתב רבי יעקב את ההודעה ליושב המורמים, שזיכה אותו להתחיל ולסיים את המסכת הזו בשנת תפריש צד ג' בעיר סיגת. אלא שבוע לרשום את לימודו הפעם השנייה במחזור הבא, זה היה בשנת תפשין א', בעיצומם של ימי התופת, והמלחמה, והוא רושם ככה. העמוד הראשון של מסכת נדורים, דברים מרתיטים, מי אנוכי שאזכה להודות להשם? כי עפר אני בחיי, רימה ותולה אחר מתתי, ובפרט לאחד במיותי לו. אבל לעצוב במילים מי אוכל, הפעם הודה להשם בכפליים, כי זה הפעם השנית, זכיתי להתחיל בשרת לימון מסכת נדורים, והשם היה לי בעזרי. כן שקי, תן לי לכל יצרי רחמים שיכולים לעמוד כנגד הצרות שהתגברו עלינו. כי בצרה גדולה אנחנו עכשיו כצאן הטבח יובל וכאפר ארץ תחת רגלי כל האומות קוצים בעיניהם. ההורב אני שואלו, משקיף המון קודשי חרבו וחתם חולצרו במהירו ויד ברמים תחת רגלינו. ונזכה לי בעד גואל צדק ישראל ולבניין בית המקדש במהירו, כי למה יאמרו הגויים, חיי אלוקים, הוא באמת אלוקינו שבשמיים. ובמהרה יחוס עלינו בישועות כלליות. ועשה שלום ממרוי מאור ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במי רומן כנראות. מסיים, קוב וממשיך כל דברי השפל והמדוקה בייסורים, בכפליים שיוכל לפורטם וכמי שמע הגליה, העותר ומצפה בכל רגע ורגע לישועה בתוך שער ישראל, חותם את השם שלו. בהמשך הוא כותב, מורך השם, אבקש מאדון כל האלומים שימחו לי בשיחה גמורה, על מה שלמדתי מדי יום ביומו את הדף היומי כמו הרגילות שלי, כי חלילה לא במרד ומעל עשיתי, אלא האונס הייתי מחמת הרדיפות של הרשעים עם השם ובכם, שהיו רצונם לגלות אותי, לכל בני ביתי, תלינה בגלותי, תדברו נפשי עם שער חנוי את בני ישראל. מחמת צרות בצרות שונים שנגעו בי, לא היה לפני ללמוד, כי תרוד הייתי להציל אותי עם כתב תעודות. קדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, היה לי בעזרי, והציל אותי עם כל בני ביתי. ומתה עודה לו בכל לבבי הנשבר, והכבד בעזרת השם להשלים מה שחסרתי ותן לי כוח, והיום סיימתי פעם שנייה מסכת זו. עד פה הדברים הנפלאים והמרתיטים, תרמיכי שטרן שליטה. אנחנו ממשיכים מדור הנפלא כל העם. יש פה דברים נפלאים, מוסף שבת קודש של יתד נאמן. אחד מלייקמן מספר שהוא הזמין קולבויניק לתקן את המנעול של הדלת. איך הוא גילה אותו, איך הוא הגיע אליו? בצורה מעניינת, הוא הבחין יום אחד שהוא עובד על הוא מספר, הוא ראה איזה קולבויניק שעובד על דלת של השכנים, איזה אלמן אחד, תמך בו, לפתור להם איזה דעה מסובכת במנעול, והסתבר שאותו קולבויניק מדי שבוע מגלי שעות ארוכות של התנדבות, משפחות נזקקות ללא תשלום, לא תמורה. מאוד הערכתי אותו, ולא לי ספק שבום שאני אצטרך, אז אני אזמין רק אותו. והיום הוא הזמין אותו. הוא פצע את התיקון בגש תמין ותקילין. שילמתי לו ברוחב לב, וידעתי ביודי שבאמת מגיע לו. אחרי שהוא סיים את התיקון, שאלתי אותו לגבי בעיה קטנה נוספת שהייתה בציר הדלת. הוא השיב שמדובר משהו קל שאני יכול לסדר בעצמי. הוא הסביר לי איך לעשות את זה. ניגשתי לעשות את זה, אבל הסתבכתי, הייתי צריך שתי ידיים להחזיק את הדלת, שאימה לי שמד מחוץ לציר. עוד שתי ידיים שלא היו לי כמובן לטפל בבעיה עצמה. הוא ראה שאני לא מצליח, הבין שקלטה אליו הרב, הוא צריך לעשות את זה. אז הוא ניגש למקום בתנועה נמרצת, גסה, הוא ראה להתרחק מהדלת, לא להפריע לו, וכשהצבים עוטפים אותו, אנחנו מתאר פה את זה, סידר את זה בידיו המיומנות בתוך שניות הבעיה. כמובן התבייש לבקש תשלום נוסף על אותו עזרה קטנה, והלך. נו, הדלת הייתה מתוקנת, אבל הציק למשהו אחר. למה אדם שמקדיש שעות וימים בשביל הזולת, לא היה מסוגל להקדיש לי חצי דקה, חידה. ובסוף מצאתי את התשובה הוא כותב. כל השעות שהוא מקדיש לאלמנים, אלמנות, שבורי לב, תחת הכותרת הבומבסטית, חסד, מסירות, מסירות נפש, גוואלדיק נפלא, אבל סתם לעזור ללקוח, זה לא בדיוק משימה שמופיעה ברשימת המצוות שלו. הוא מסיים, אין לי טענות, צריך כל אדם יקר שעזר לרבים, גם לי עזר פעמיים. פעם ראשונה הוא עזר לי בציר של הדלת, ופעם שנייה הוא עזר לי ללמוד על נפש לאדם באשר הם, ולדעת במה צריך להתחזק. אנחנו ממשיכים דף הימים באנוכי רבויס, אנחנו עוזרים בסימן שיניים ד' סעיף א'. שתי חצרות שערבו במשותף במהלך עד השבת נסתם הפתח שביניהם, מה הדין? אז על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשור ופי הרבנים הגאונים ולרוות נחת ולגדול בתורה. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עניין הדף הימים באנוכי. כפי שכבר למדנו, עירוב חצרות משותף לפתח חצרות אפשר לעשות רק כשיש ביניהם פתח וחלון שמאפשר מעבר של בני אדם או חפצים מאחד לשני. אבל ושתי חצרות שעירבו על סמוך, על סמך פתח שביניהם, והפתח נפתח, נסתם, סליחה, לפני כניסת שבת, אז כיוון שבכניסת השבת שהיא שעה תחולת העירוב והפתח היה סתום, אז העירוב לא חל, וגם אם ידוע שמלך השבת, הוא יפתח מחדש. אבל אם הפתח נסתם רק אחרי כניסת שבת, גם אם הוא לא אמור להיפתח עוד לעולם, העירוב מועיל עד לסוף השבת הזאת, ובשון חז"ל, כיוון שהותרה הותרה, דהיינו, כיוון שהותרה השבת זו בכניסתה, הותרה כולה, ולכן מותר לטלטל חפצים מחצר לחצר בזריקה מעל המחיצה, שהרי הפתח סתום. או בדרכים אחרות, ויש אומרים שהטלטול מחצר לחצר אסור, ורק הטלטול בכל חצר בפני עצמו מותר, על סמך העירוב הזה. אבל דעת רוב הראשונים, כדעה הראשונה וכן הלוכה, מי הפתח נפתח בשבת שוב, לכל הדעות חוזר העירוב לתוקפו המלא. תחולה של עירוב חצרות וכניסת שבת מועילה רק לאותו שבת, אבל לשבת הבאה, אם בשעת הכניסה עדיין זה הסתום, העירוב לא מועיל, וגם אם במהלך השבת הוא שב ונפתח. אבל אם בזמן שעשו את העירוב חצרות, עשו את זה על דעת שהוא כן יועיל לכמה שבתות, למשל עשו את זה בערב פסח לכל השבתות, אבל בערב פסח, אז עד ערב פסח הבא, סליחה, אז כל עוד שהפתח סתום, באמת העירוב לא מועיל בשבתות הבאות, אבל ברגע שהוא נפתח, שב העירוב וחול כדינו. דהיינו שגם אם הפתיחה הייתה באמצע אחת השבתות הבאות, מועיל העירוב מיד, גם לאותה שבת, כי מאחר וחל בכניסת השבת הראשונה שבה הפתח היה פתוח, שוב הוא לא בטל לחלוטין, וכשהפתח נפתח, מתעורר העירוב ושב לתוקפו לאלתר. ואם כי לדעת כמה ראשונים, אין לדין איזה מקור בגמרא, וגם מסבורה, קשה להבין למה תועיל התחולה שלו בשבת הראשונה לשבתות הבאות. עם זאת, כך גם, כיוון שכך דעת חלק מהראשונים, אז בשוכנור, כמה פסקים האחרונים, אז ניתן להקל. יש אומרים שהדין שתחולת עירוב חצרות בשבת הראשונה מועילה לשבתות הבאות אמור רק, סליחה, לא רק, אלא גם במקרה שסתימת הפתח בין החצרות לא נוצרה מלח, לדערי החצר סתמו אותו בכנה תחילה. אבל לדעת פוסקים רבים, במקרה כזה, כיוון שגילו דעתם שהם לא חפצים בעירוב, ובזמן כניסת השבת שבזמן חלות העירוב עדיין היה הפתח סתום, אבל העירוב לא חוזר לתוקפו כשנפתח בשבת, וכיוון שבלאו הכי רבים חולקים על העיקר של הדין הזה, שתחולת העירוב בשבת הראשונה מולי השבתות הבאות, אין להקל במקרה כזה של סתימה מכוונת. אבל אם הפתח נפתח לפני כניסת שבת, גם לדעת האוסרים שב העירוב בכלל בכניסת השבת, למרות שביטלו אותו בכוונה תחילה. ויש אומרים שגם התירים לא התירו אלא באופן כזה. כמו כן, אם בעת סתימת הפתח היה בדעתם לשוב ולפתח אותו אחרי זמן מה, גם לדעת האוסרים חוזר הערב לתוקפו כשנפתח בשבת. עד כאן מניין דף הימים באנוכי שנלמד היום בעזרת השם. נחזור, כדרכנו, נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי. שתי חצרות שבשני צידי הרחוב, ובכל אחת מהן ישנה מרפסת שבולטת מאחד הבתים שבה לרחוב, המרפסת ממוקמת אחת מול השנייה, יכולות החצרות להרב ברוב חצרות זו עם זו על ידי הנחת גשר שחבר בין המרפסת. אבל אם יש בין המרפסות מרחק של יותר משלושה טפחים, באורך קיר הבית, או שיש ביניהם הפרש גובה של יותר משלושה טפחים, הגשר לא נחשב כפתח. בהמשך לאמור, באופן שהחצרות יכולות לערב זו עם זו ולא ערבו, אסור לדיירי שתי החצרות יותר מבתיהם על הגשר, וכן לשטח שבמרפסת אשר מקביל לגשר. עד כאן בעניין הזה. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, בית שעומד על שפת הים, נהר וכיוצא בהם, ויוצאת ממנו כמרפסת שמשמשת למילוי מים מהים, דרכה אסור להשתמש בשבת, אלא רק בתנאים מסוימים. או שהופכים את מקום המים שכנגדה לרשות היחיד. כיוון שלא תיקון, בלי התיקון הזה, זה נחשב היה מקרמלס, כשהוא דואה ממנו מים, אז יהיה הוצאה מקרמלס לרשות היוחד. והקלו חכמים בדינה של המחיצה, שאפילו אם היא תלויה והיא לא מגיעה לפני המים, המים נחשבים כמוקפים במחיצה ומוססיוחד. אבל נחלקו הפוסקים אם הקלו בכך רק במים שעומדים, שעומקם, סליחה, 10 טפחים לפחות, או גם במים שעומקם פחות מכך, ולהלוכה ניתן להקל, המים רדודים כל כך עד שבשעת הדחק אנשים עוברים בתוכם רגלי, לכל הדעות נחשבים כיבשה, ולא הקלו בדיני המחיצות שמעליהם. דף היום מתלמוד בבלי, מאיזה קורבן מותר לגוי לאכול? איזה שימוש עושים בעצמות בהמה? ומה מתברך רק לאחר מותו? לקח ועלות מסמנים, נלמד במסכת פוירס, דף למדבס. ולקראת סיום החפצים בחיים. רבותיי, האם מותר להזיר אדם לפני שהוא נכנס לשותפות שעולה להזיק לו? היום אנחנו עומדים בחלק הציורים שבסוף הולכות רחילוס. הציור הראשון שהחפץ חיים כותב, זה אדם שרואה שהחבר שלו רוצה להיכנס לשותפות עם מישהו. והוא מכיר את אותו אדם שהוא לא חושש להמון אחרים, עם הטבע הרע שלו. הוא צריך להזיר אותו מהשותפות, שיהיו בזה כל התנאים המבוארים. מה הדין באופן שהוא חושש שהשותפות תזיק לחבר שלו לא בגלל הטבע הרע של השותף, אלא בגלל המצב הכלכלי? אז בהגעה החפץ חיים מוסיף שבאופן כזה אסור לספר, כי מניין שבאמת יגיע העזק לחבר בגלל השותפות. בביור מוסופים, מביאים שיש מי שכתב שבמקרה שברור שיגיע עזק מחמת כן, כיוון שכל העסק בנוי על החוסן הכלכלי של השותף, הוא חייב לספר ולהזיר אותו מפני השותפות. אופן נוסף שצריך להזיר אותו על שותף שהמצב הכלכלי שלו לא טוב, למרות שלא ברור שזה יגרום נזק. כשהוא שואל את החבר שלו שותף מפורש על המצב הכלכלי שלו, וניכר מהשאלה שהוא לא רוצה להיכנס לשותפות במידה שהמצב שלו לא טוב. אז כזה אופן מותר לחבר לספר על המצב שלו. בביאור מוסופי מציינים שזה אותו דבר לגבי כל חיסרון, שבאמת גם הוא לא חיסרון בעצם, אלא שלצל אותו אחד, זה נחשב חיסרון גדול, ואם האדם לא נכנס לשותפות, אז הוא חייב לספר לו. אמנם, החפץ חיים מוסיף, שכל זה רק שהוא משער, שהדברים האלה לא יגיעו לאוזני אותו שותף, שבגללו הוא לא נכנס, שהוא זה שגילה למצב הכלכלי. אבל אני יודע שזה יגיע. ותיגרם איזה סיני המחלוקת, זה אסור לספר, והוא צריך להשתמט מלהשיב. ויותר טוב אומר חפץ חיים שהוא יגיד שהוא לא יודע. על כל פנים עולה מהדברים, רבותיי, שבמקרה שהנזק, מחמת שותפות, לא ודאי, והחבר שלו לא שואל אותו מפורשות על הדבר, אז יהיה אסור לגלות. כך גם כותב רגון רבי צחוק זילברשטיין, הנה אדם שרוצה להשקיע את הכסף אצל מישהו, שיש חשש שהעסקים שלו הולכים להתמוטט, צריך למנוע אותו, אבל לא אגידו בפירוש, אלא אגיד שיש השקעות טובות יותר ובטוחות יותר. ואם הדברים לא יתקבלו על ליבו, הוא צריך לאתר את אותו יש עסקים, ולהגיד לו שהוא צריך לספר לו את המצב האמיתי שלו. עד כאן בעניין הזה. אנחנו נסיים בדברים של היבץ. פרסח שני היום. אומר היבץ, גילו לי מהשמיים, הטעם שנקבע פסח שני ליום זה, לפי שבשנה הראשונה לצאתם ממצרים, אכלו מהמצות עד ליל תדבר ביער. ומכאן שהקדושה היא נמשכת עד לילה הזה. אמרתי נסיים בזה, אנחנו מסיימים בוודאי, כמובן בהתחזקות היומית. שיחות הרב שמשון פינקוס מובא בשיחות שלו, גלות ונחמה. הוא אומר, פרשת פסח שני זה פרשה נוראה. באים שני אנשים עם טענה, למה ניגרע? זה טענה פילית. כמו שאי אפשר לקיים מצווה של אכילת מצה בסוכות ולולב בפסח, אז גם כאן. פסח היו טמאים, עבר הזמן, ומה הם רצו? אבל מה הייתה התשובה? שהיה גילוי, כיוון שהם כל כך רצו בדבקות לקדוש ברוך הוא, זכות זה נתחדשה פרשת פסח שני. השתדל רבותיי, לשאוף, לחפות, להרפות בקיום המצוות ובלימוד התורה. ובזכות זה נזכה לסייעתא דשמיא להצליח מכך. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב ועם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב.